בשיעור הקודם דיברנו על תכנון המטבח, שתכנון טוב של המטבח יכול למנוע מאיתנו הרבה שאלות בהלכה. ההתנהגות במטבח לא צריכה להיות רק למנוע מלהטריף את הכלים או המאכלים, אלא צריך להיזהר מכל ערבוב של חלב ובשר או כליהם, גם במקום שאינו מטריף. בכך ננצל מהרבה שאלות חמורות שהרבה פעמים לא שמים לב אליהן, מחמת ההרגל. כמו כן, בני הבית שאינם בקיאים בהלכות עלולים להיכשל ולהכשיל בשאלות חמורות מחמת חוסר חלוקה ברורה בין חלב לבשר. לכן נעבור עכשיו על אביזרי המטבח השונים, בין אלו שקבועים כגון קיור, משטח עבודה, שיש, קיריים, לבין ניידים כגון מיקסר וכדומה, ונדון עליהם איך נוכל על ידי מחשבה, תכנון וקצת השקעה למנוע הרבה הרבה עגמת נפש. תחילה נראה הכיור. הכיור משמש אותנו לשטיפת כלים, להכנת מאכלים, שטיפת מאכלים קרים, חמים, וכאן יכולות להתעורר שאלות שונות. לדוגמה, שטיפת כלים, אנחנו משתמשים במים חמים. המים החמים מגיעים מהדוד מים, והם באים ישירות לכיור, לכלים או למאכלים. אם יש פה גם בשר, גם חלב, יש לנו פה שאלה, כי המים הם נחשבים מים מכלי ראשון, שהם מבשלים, מבליעים טעם ופולטים טעם. לכן אנחנו צריכים להיזהר גם כשמדיחים כלים, שופכים עודף מאכלים. לדוגמה, עכשיו אנחנו מבשלים מרק בשר, עודף שומן, לוקחים ממצקת, שופכים לתוך הכיור. עכשיו הכיור בולע שומן בשרי, אחר כך עושים אותו דבר עם חלב, שופכים חלב חם, יש לנו שוב שאלה. יכולים לשתות כלים בתוך הכיור, ואני שופך עליהם, או לפעמים גם מאכלים. מניחים סיר חם בתוך הכיור, שוב מבליעתם, פולטם, יכול להיות שאלה על הסיר, על הכיור. שאריות של מאכלים מצטברים בתחתית הכיור, ויכולים להגיע אפילו לאיסור בישול בשר בחלב. לדוגמה, אם ברשת שבניקוז הכיור מסתבר שם פסולת בשר וחלב, נשפכים מים חמים, יש פה שאלה של איסור בישול בשר בחלב. בכיור מניחים כלים מלוכלכים עם שאריות של מאכלים, יכולים לשעות שמה 24 שעות בתוך נוזלים, שאלה של כבוש כמבושל, שבולעתם ופולטם. שוטפים כלים ביחד, מוצאי שבת, שני כיורים בבית, אחד בשרי, אחד חלבי, שניים מתנדבים לשטוף כלים, משוחחים, שמחים ומתיזים מאחד לשני, בשר לחלב ולהפך. לכן אנחנו נחפש מהו הפתרון האידיאלי כדי למנוע שאלות ולא להגיע לידי תקלות. נלך לפי סדר העדיפות, כפי שביארנו כבר כל אחד לפי האפשרויות שלו. כבר ביארנו מי שיש לאפשרות שני מטבחים נפרדים, ודאי וודאי שזה הכי טוב. אין אפשרות כזאת, אז העדיפות הראשונה, שני כיורים נפרדים, ומרוחקים זה מזה. פה לדוגמה אנחנו רואים פה דוגמה של מטבח מתוכנן היטב, כאן כיור ברז נפרד, פה עוד כיור ברז נפרד, מרחק לא מתיזים, ילד הרבה פעמים זורק לי מתיז מכיור לכיור, פה יש מרחק, שמירת מרחק, ואין פה כל המכשולים האלו. נראה פה עוד דוגמה של מטבח, פה יש לנו פה כיור אחד בשרי, אנחנו רואים מגב נפרד, סבון נפרד, ופה כיור חלבי, שוב מגב נפרד, סבון נפרד, ברזים נפרדים. כאשר הכיורים מרוחקים זה מזה, אנחנו גם כן מרוויחים שמערכת הניקוז נפרדת. מה הכוונה? אם יש לי פה שני כיורים צמודים, הרבה פעמים זה בנוי שמערכת הניקוז היא משותפת. דיינו, אנחנו שוטפים, יוצאים פה מים עם בשר, טעם בשר, פה יוצאים מים עם טעם חלב, יורדים לביוב. אבל אם קורית פה סתימה והכל עולה, יכול לעלות פה לכיור הבשרי, חלב, פסולת חלב, פה לכיור החלבי, יעלה פה פסולת בשרית. לכן, רצוי לעשות מערכת ניקוז נפרדת, וכל אחד יורד באופן עצמאי. לכן, אם יש לנו מטבח כזה, עם כיורים נפרדים ומרוחקים זה מזה, באופן אוטומטי יש לנו גם כן מערכת ניקוז נפרדת. אם כן, בכיורים שבנויים באופן כזה, שמרוחקים זה מזה, יש לנו פה הפרדה, גם מצד הברז, גם מצד הניקוז, גם מונע התזה, מונע טעויות, מילדים יכולים לזרוק לחלבי, לכיור בשרי, או להפך. להקפיד גם האביזרים, להקפיד גם על האביזרים שבכיור שיהיו נפרדים. לדוגמה, אם יש לנו מסננת, עושים ניקיון יסודי בעוזרת, מוציאה את כל האביזרים מתוך הכיור, שוטפת את הכיור, מחזירה. יכולים להחליף בין מסננת של כיור בשרי לכיור חלבי. היא בלועה טעם בשר, מניחים אותה בכיור חלבי, מי חמים פולטת טעם. לכן מסננות שונות זו מזו, צבע שונה, צורה שונה, אותו דבר פקק שבתוך הכיור, למי שיש עדיין משולש לפסולת בתוך הכיור, גם כן נפרד. פעם השתמשו לשים צינור הערכה לברז, בברזים של פעם, היום מוסיפים הערכה, שמים את הסיר להוסיף מים, זה הרבה פעמים נוגע במאכל עצמו. יכול להיות מאכל רותח, והצינור הזה מקבל טעם בשר, ואחר כך משתמשים בו עבור חלב. לכן גם יש צינורות כאלו, הצינורות הערכה, נפרדים לבשר ולחלב. בימינו ישנם כיורים, בימינו ישנם כיורים שיש פה מערכת ניקוז שקועה בכיור. בדרך כלל זה מגיע יחד עם הכיור, ועל פי רוב, במקרים כאלו, הם זהות. הם זהות ויכולים להחליף ביניהם. לכן לעשות פה סימן ברור שלא נמחק עם הזמן, כגון חריץ, לדעת להבדיל בין הבשרי לחלבי. אם כן, עדיפות ראשונה, שני כיורים נפרדים ומרוחקים זה מזה, ויש לנו פה הבדלה מושלמת. עדיפות שנייה, אין מקום במטבח, אין אפשרות, שני כיורים נפרדים, עצמודים זה לזה, עם מחיצה המבדילה ביניהם. כגון שאנחנו רואים כאן, שני כיורים נפרדים, יש פה מחיצה שמבדילה ביניהם, ברזים נפרדים, פה יש לנו מטלית, מגב נפרד, ברזים נפרדים, סבון נפרד, גם פתרון טוב, טוב להתקין במקום כזה, ניקוז נפרד כמו שדיברנו, אם לא, בדיעבד, אנחנו משפסולת הזאת כבר נפסלת מאכילה, אבל לכתחילה רצוי להפריד ביניהם. המחיצה שתהיה מספיק גבוהה, שמפרידה, שלא יתיז מאחד לשני. הרבה פעמים קבלנים קצת מקמצים, עושים מחיצונת קטנה שלא מונעת מעיקר הבעיה. פעם הייתי צריך לבקח הרבה עם קבלן שעשה מחיצה קצת יותר גבוהה, הוא טען זה יחאר את כל המטבח. אז אם באמת אנחנו בונים במטבח כדי שישמש לנו כמוזיאון, הוא צודק. אבל אם אנחנו רוצים מטבח פונקציונלי, מטבח שימושי, אז לעשות מחיצה מספיק גבוהה. יש היום כל מיני צורות לעשות מחיצה. הנה פה לדוגמה, עשו כאן מחיצה מסוכית דקורטיבית, והמחיצה גבוהה ומונעת תקלות. גם כאן להקפיד על אביזרי קיור, מסננות, משולש לפסולת וכדומה נפרדים. עדיפות שלישית. עדיפות שלישית, שני קיורים נפרדים זה מזה, עצמודים זה לזה, ללא מחיצה ביניהם. רצוי מאוד שיהיו לפחות ברזים נפרדים. כאן אנחנו רואים דוגמה, עשו דירה להשכרה, דירה קטנה, עשו פה שני קיורים, ברז אחד משותף. לכתחילה עדיף ברז אחד לכל קיור, רואים פה סבונים נפרדים. כאן יש לנו בעיה שיהיה עתזה מאחד לשני, קשה למנוע פה שיתיז מאחד לשני. לכן פה ההיצעה היא, כאשר משתמשים בקיור אחד, מכסים את הקיור השני. פה הם עשו כיסוי עם עץ שיותר דקורטיבי, אבל אפשר לעשות כיסוי פשוט כגון פוליגל. פוליגל זהו חומר זול, זמין, קל לטפל בו, נשטף בקלות במים, עולה כמה אגורות, אפשר לחתוך אותו בקלות עם סכין יפני, בדיוק בגודל של הקיור, ואני משמש בו כמגן. שוטפים עכשיו בקיור החלבי, מכסה את הקיור הבשרי. אני מכסה את הקיור החלבי. אפשר להשתמש בו את החתיכה וכל פעם לשטוף, או לייחד חתיכה אחת בצבע מסוים לבשרי, חתיכה אחרת צבע אחר לחלבי. עדיפות רביעית. שני קיורים נפרדים, עצמודים זה לזה, ללא מחיצה, עם ברז משותף. כמו הדוגמה שראינו כאן, יש פה ברז אחד עבור בשרי עבור חלבי, נוגעים בידית באמצע שטיפת כלים, מתלכלך עם שומן בשרי, לאחר מכן שוטפים חלבי, שומן הבשרי עובר לחלבי. לכן שוברים מקיור אחד לשני, לשטוף היטב את הברז. או גם כששטפתי עכשיו רק בשרי, אני מנקה היטב את הברז, שפעם הבא כשאני שטוף פה חלבי, לא נתלכלך מהשיריות הבשריות. עדיפות חמישית. קיור אחד המורכב משתיים. הכוונה, יש קיורים שהם בנוי בצורה כזאת, בדרך כלל עם מיני רוסטה, יש פה משטח עבודה שהוא מתקפל, מקבל צורת קיור, שוב מתקפל, עוד קיור ועוד משטח עבודה. כאן אנחנו נכנסים פה לשאלה של חם מקצתו, חם כולו. כבר דיברנו על זה שכמו שאני לא אומר שסיר שיש לו באמצע בליטה, אני אבשל כאן בשרי, כאן חלבי, כתם עובר לכל הכלי כולו. גם פה בקיור, אם אני שוטף כאן כלים בשריים במים חמים, אני אומר שתם נבלע בכל הכיור כולו. לכן לכתחילה לא מומלץ לקנות כיור כזה. אם יש כבר כיור כזה, וכאשר אני משתמש בצד אחד חם, הצד השני לא מגיע לחום של יד סולדת, מותר להשתמש. אבל אם כשאני שוטף פה חם פה מגיע לחום שהיא הצולדת, יש לנו פה שאלה. אז לכן לכתחילה עדיף לא לקנות קיור כזה, בדיעבד שיש כבר קיור כזה, מותר להשתמש, לבדוק שלא מגיע לחום של יד סולדת, כדי למנוע הרבה שאלות. אז שוב, לכן לכתחילה עדיף לא להשתמש בקיור כזה. אנחנו רואים כאן עוד דוגמה של הקיור הזה, עשוי יחידה אחת, שוב שאלה, גם פה אין מחיצה, יכול להטיז, ברז משותף, לנקות היטב. עוד דוגמה, יש ארצות שמת קשה להשיג שני קיורים נפרדים או מחיצה, אם כי עם קצת רצון טוב אפשרי. פה אנחנו רואים דירה עם קיור משותף, שוב חם מקצתו, חם כולו, לכתחילה עדיף לא להשתמש בקיור כזה, פה גם כן ברז משותף, ועדיף ברזים נפרדים. פה עוד דוגמה, אנחנו רואים פה כבר מטבח יותר מפואר, עם כל זה עשוי הכל מיחידה אחת, ושוב לכתחילה עדיף הפרדה, קיורים נפרדים, ברזים נפרדים, וכפי שמענו גם מערכת ניחוז נפרדת. עדיפות שישית, עדיפות שישית, אם יש לנו רק קיור אחד. אדם נכנס לדירה, בפרט אם הוא סוחר דירה, היום סוחרים כל מיני יחידות דיור, ויש שם רק קיור אחד. אם משתמשים בקיור הזה גם עבור בשרי וגם עבור חלבי, הקיור הזה בחזקת טרף. כפי שאמרנו מקודם, שוטפים כלים מלוכלכים עם שומן בשרי, מים חמים, מבליעתם, פולטם. מדיחים כלים, מים חמים, שופכים עודף של מאכלים חמים, משרים כלים מלוכלכים בתוך הקיור 24 שעות, כבוש כמבושל, ואז זה מקבל טעם בשר או טעם חלב. אז כמובן שזה לא קיור אידיאלי, ואנחנו פה מדברים כשזה המצוי, אדם שכר דירה, ויש לו רק קיור אחד. פה בדרך כלל קיימת בעיה נוספת. הוא שכר את הדירה מדיירים קודמים, מגר קודם. אדם שומר תורה ומצוות, גוי, השתמש בקיור ממש לדברים טריפים גמורים. לכן אדם נכנס לדירה כזאת שהקיור כבר משומש, הוא בחזקת טרף. להכשיר קיור כזה, יש לנו שאלה. עוד מעט נדבר איך מכשירים קיור. לפי מנהג בני אשכנז, בדרך כלל אי אפשר להכשיר קיור, בפרט אם עשוי מחרס. לעומת זאת, לפי בני ספרד, יש יותר מקום להקל. אז לכן יש פה שאלה איך להשתמש בקיור כזה שהוא משותף. יש לנו קיור כזה, לא להניח כלים בפנים, לא לשפוך מאכלים בפנים, יכול להיות שם איזה כפית של את זה רק, שם אנחנו שופכים שומן בשרי על כלי חלבי או להפך. איך משתמשים בקיור כזה משותף, גם עבור בשרי, גם עבור חלבי? יש לנו כמה פתרונות. הפתרון האידיאלי, להשתמש בקיור רק כששמים בתוכו קערה. קערות נפרדות עבור בשרי ועבור חלבי. אנחנו מניחים את הקערה בתוך הקיור ושוטפים את הכלים רק בתוך הקערה. קערה מגינה גם מהצדדים, גם מלמטה. רצוי שהקערה לא תהיה מונחת ישירות על הקיור, כי אז היא נוגעת בקיור הטרף, מים חמים. רצוי להגביה, אפשר עם מקל, אבנים. אפשרי גם להניח רשת בתחתית הקיור, ועל זה להניח את הקערות. רצו שמיים שפכו ישירות מהברז לקערה, להקפיד לנקות טוב את הכיור אחרי השימוש, שדוגמה השתמשתי בו עכשיו לבשרי, רוצים להשתמש לחלבי, להסיר את הקערה, להסיר את הרשת, ולנקות היטב רצוי עם מים חמים. לאחר מכן אני מכניס את הקערה החלבית ושוטף בתוך הקערה החלבית. אפשרות שנייה, יש פוסקים שמקילים שאפשר להניח רשת בכיור ולשטוף על גבי הרשת. נאמר מוישה פיינשטיין זצ"ל מקל בזה, הרב יצחק וייס הוא מחמיר דווקא בקערות. זה לא פתרון אידיאלי, כי אומנם הכלים לא נוגעים בתחתית הכיור, אבל נוגעים בצדדים של הכיור, מתיז וחוזר בחזרה. בכל אופן, להשתמש ברשת עם נקבים קטנים, נקבים קטנים, שכפית לא תיפול בתחתית הכיור, כי עם רשתות כאלו בקלות כלים נופלים למטה. אפשרות שלישית, להשתמש בכיור רק עם מים קרים. מים קרים, הכוונה פחות מיד סולדת, לא חייב להיות קר לגמרי, מים קצת פושרים, אז אפשר לשטוף את הכלים, להשתמש באותו כיור ולהשתמש בבשרי, לנקות אותו היטב, כולל את הברז, את כל הכיור, ואז להשתמש עבור חלבי, שאני משתמש במים קרים, אז אין פה בעיה של בליעתם ופליטתם, ואנחנו שוטפים היטב מכל שומן או לכלוך שלא יישאר בכיור. לכן אדם סוחר דירה ולא יודע איך הדיירים הקודמים השתמשו בכיור, אז הפתרון הפשוט להדיח את הכלים במים קרים, פחות מיד סולדת, ולנקות היטב את הכיור. כן, להקפיד לא להניח בתוך הכיור המשותף כלים בשרים או חלבים למשך 24 שעות, כי הכיור טרף, יש בו כבוש כמפושל, והוא בולע טעם מהכיור. כל זה פתרון לגבי כלים בשרים או חלבים. אם יש לנו כלים פרווה, כפי שהמלצנו בשיעור הקודם, כדאי להחזיק קצת כלים פרווה, מי שבאפשרותו, אידיאלי, עוד כיור קטן במטבח, מיוחד עבור פרווה. ראיתי את זה כבר אצל כמה תלמידי חכמים, שעשו כיור נוסף, קטן, עבור כלים פרווה. שם בדרך כלל לא צריכים התקנה של ברז עם מים חמים, שיסתפק במים קרים, או לשטוף את הכלי פרווה בכיור נטילת ידיים, או אם לא, אפשר לשטוף בכיור בשרי חלבי כשהם נקיים, ולהחזיק את הכלים באוויר, לא בתוך הכיור, ומים שאין היד סולדת בהם. הכשרת כיור. כיור עשוי מחרס, לפי מנהג אשכנז, אי אפשר להכשיר אותו. לכן, כפי שדיברנו, נכנסים לדירה שכבר השתמשו בה, ויש שם כיור מחרס כמו רוב הכיורים, אז אין אפשרות להכשיר ולהשתמש רק באחד מהאופנים שביארנו. לעומת זאת, לפי מנהג בני ספרד, אפשר להכשיר כיור גם מחרס, צריך לנקות אותו היטב, לא להשתמש בו משך 24 שעות חם, ולאחר מכן לשפוך עליו, כולל כל הצדדים, מים רותחים מכלי ראשון. לוקח קומקום חשמלי, מלא אותו מים, מרתיח ושופך לכל הפינות. עדיף כשעדיין המים רותחים להחזיק את הכפתור, שזה לא יתנתק וממשיך לרתוח. על הברז לשפוך מים רותחים מכלי ראשון. רצוי באותו זמן גם לפתוח את הברז שיצאו מים חמים מתוך הברז. קיור עשוי נירוסטה, פה גם לפי בני אשכנז אפשר להכשיר אותו, מנקים היטב את הקיור, לא משתמשים בו 24 שעות, ומכשירים אותו על ידי שפיכת מים רותחים מכלי ראשון על גבי ברזל מלובן. אני לוקח חתיכת ברזל, שם אותו על האש עד שהוא נהיה חם מאוד, לאחר מכן לוקח מים חמים מכלי ראשון ושופך ככה לאט לאט לכל מקום. מהו העיקרון? למעשה אנחנו צריכים עכשיו לקחת את הקיור ולהכניס אותו לתוך דיט, ולהכניס אותו לתוך דוד של מים רותחים. אין לנו אפשרות להכניס אותו לתוך דוד של מים רותחים, אנחנו צריכים להביא את המים הרותחים לקיור. אם אני רק שופך מים רותחים, זה עירוי מכלי ראשון, עוד לא כלי ראשון. עם הברזל המלובן, המים מגיעים ברתיחה לכל מקום, וככה מכשירים את הכלי. לפי מנהג הספרדים, אפשר להכשיר קיור נירוסטה כמו קיור חרס. והברס, כמו שדיברנו, לשפוך מים רותחים מבחוץ ולפתוח מים רותחים שיזרמו דרך הברס. אביזר שני שנמצא בשימוש תמידי במטבח, זהו משטח העבודה, או איך שאנחנו קוראים לו, השיש. יכול להיות עשוי מאבן שיש, יכול להיות עשוי מנירוסטה, יכול להיות עשוי מפורמייקה, מפלסטיק וכדומה. על משטח עבודה במטבח אנחנו משתמשים בו למאכלים, לבישולים, דברים חמים. מניחים על השיש או על משטח עבודה סירים חמים שהרבה פעמים גולש מהם האוכל, מלוכלכים עם אוכל חם שנבלע בשיש. מניחים עליו מאכלים חמים, הרבה פעמים מוצאים מהסיר מאכלים, שמים אותם על השיש, או משרים מאכל רטוב 24 שעות, דוגמה, דם מפשיר אוף, מוצאים המקפיא, מפשיר אותו, משאיר אותו 24 שעות, שוב דין של כבוש כמבושל. עלולים להניח סיר חלבי חם על שריות בשריות. קודם הונח על השיש מאכל בשרי, התלכלך, עכשיו במישהו אחר לא שם לב, מניח את הסיר החלבי חם על השיריות של אוכל בשרי. ואפילו אם הוא קר, גם כן לכתחיל אנחנו נזרים שלא התלכלך, לא יעבור אתם מאחד לשני. מתגנים חביתה, ברוב הבתים הקיריים באמצע, משני הצדדים משטח עבודה עבור בשרי, עבור חלבי. אני מתגן עכשיו חביתה עם גבינה ומתיד שמן למשטח עבודה הבשרי. או להפך, אני מכין עכשיו מאכל על המשטח עבודה חלבי ומתיז, מנערים בקבוק תינוק עם חלב, זה יכול לתיז לקיריים, שם מונח סיר בשרי וכדומה. לכן גם כאן נלך לפי סדר עדיפויות בהתאם לאפשרויות. אפשרויות כספיות, אפשרויות מצד שטח וכדומה. עדיפות ראשונה, משטח עבודה נפרד. כגון שיש מצד ימין עבור בשרי, שיש מצד שמאל עבור חלבי. כמו שביארנו, גם כאן עדיף הפרדה גמורה, דיינו מרחק בין אחד לשני, ואנחנו יכולים לנצל לעשות פה פינת פרווה, לחתוך ירקות, לבדוק מאכלים. רצוי מאוד להתקין פה נורה שמאירה היטב, ופה זה יכול לשמש כפינת בדיקה עבור קטניות, ירקות וכדומה. דבר מאוד חשוב, עם תאורה טובה אפשר להבחין בנגיעות. תאורה חשוכה קשה להבחין. השקעה קטנה ומאוד עוזרת. פה אפשר לנפות קמח, היום יש נפות חשמליות, מנפים כאן ורואים אם יש תקלה. כן. במשטח פרווה, פה אפשר גם כן לרדד בצק. יש הרבה פעמים שהיום מתקינים את הקיריים של גז בבוילטין, עושים מסגרת של השיש, ושם מבשלים. אם יש קיריים משותפים, צריך חלבי, נשפח הרבה פעמים מהמאכל, ויכול מהצדדים לעבור מהצד הבשרי לצד החלבי. לכן יש פה הפרדה, זה מונע גם את הבעיה הזאת. עדיפות שנייה. עדיפות שנייה, אם יש רק משטח עבודה אחד, ונאלצים להשתמש בו גם עבור בשרי, גם עבור חלבי, אני מייחד את השיש עבור מטרה אחת, כגון בשרי, שעל פי רוב זה עיקר השימוש, וכאשר רוצים להשתמש עבור חלבי, מנקים את השיש, מניחים עליו מפעבה, כגון שעבנית, שחום, והנוזלים לא עוברים דרכה, פוליגל וכדומה, להקפיד לחסות גם את הקנטים מהצדדים שבולטים, ואנחנו משתמשים לחלבי רק שהשיש מכוסה היטב. גם אם יש לנו שני משטחי עבודה, לא מניחים מאכלים או סירים אפילו קרים מאחד לשני. לדוגמה, אני לא מניח סיר בשרי קר או עוף קר על שיש חלבי, או להפך, נשען מלוכלך, יכול לעבור מאחד לשני, לכן נמנעים מלעשות דבר כזה. שיש חדש. האדם מזמין שיש חדש לבית שלו, נכנס לדירה חדשה, לשטוף היטב את השיש לפני שמתחילים להשתמש בו, כי הרבה פעמים היצרנים מורחים חומר אברקה על השיש, שלא ידוע מה טיבו. אמנם הם לא עושים את זה עם חום, לכן מספיק רק לשטוף היטב ולא צריך להכשיר את השיש. הכשרת שיש. אדם נכנס לדירה סחורה, שיש שכבר השתמשו בו, לא יודעים איך השתמשו, האם אפשר להכשיר את השיש. צריך קודם כל לברר על סוגי השיש השונים. יש שיש פשוט שאפשר להכשיר אותו, יש שיש חברון שמצוי בו הרבה נקבים, יותר בעיה להכשיר אותו, שיש קיסר, יש לו דין כמו חרס, הוא עשוי ידי הדבקה של אבנים קטנטנות, ושאלה אם אפשר להכשיר. יש שיש גרנית, שלפי היצרנים בעיה לשים עליו סירים חמים, וכן גם שאלה אם אפשר להכשיר אותו עם מים רותחים. בכל אופן, אם רוצים להכשיר את השיש, צריך לנקות היטב, לא להשתמש בו חם 24 שעות, ושופכים עליו מים רותחים עם ברזל מלובן, כפי שביארנו מקודם. אם משטחים עשויים מחומר אחר, כגון פורמייקה, פלסטיק, או אחד מהאבנים שדיברנו, לעשות שאלת חכה. וכעת נעבור לאביזר החשוב ביותר במטבח, אלו הקיריים. עיקר השאלות של תרובת בשר בחלב מתרחשות בזמן הבישול, בפרט כאשר יש קיריים משותפים לבשר ולחלב. על הקיריים מבשלים, מתגנים, מחממים מאכלים, צולים לפעמים, צולים כבד, בשר, צנימים ישירות על הקיריים. לכן עיקר הקרב בין הבשרי לחלבי נערך על הקיריים. עקרת הבית עכשיו מרתיחה חלב, מסיחה דעתה לרגע, החלב גולש ונשפך לתוך מחבת בשרי שנמצא ליד הסיר החלבי. המחבת הבשרי רוצה להתנקם, והוא יורה טיפת שמן רותחת שבה מתגנים שניצל בשרי על הסיר החלבי. עקרת הבית אומרת, אני אדאג, אני אעשה שלום ביניהם, אני אשגיח, ושמה סיר חלבי ליד מחבת בשרי, באמצע מצלצל הטלפון, הולכת לשיחה ושוכחת לחזור. שהיא חוזרת, התעוררו כאן שלוש שאלות, והיא בכלל לא יודעת שקרתה פה שאלה. לכן עיקר הזהירות צריכה להיות על הקיריים, כי שם עיקר השאלות. קיימת שאלה עקרונית, האם האש של הקיריים מכשירה את הקיריים? יש מחלוקת פוסקים, כבר עתיקת ימין, האם האש של הקיריים מכשירה את הרשתות ואת הקיריים, ואפשר להשתמש פעם בשרי, פעם חלבי. הרב אוזנר זצ"ל רוצה לטעון שגם לדעות שאומרות שהאש מכשירה את החצובות, את הברזלים של הקיריים, מדובר בקיריים של פעם, שהיה פה משטח עם גחלים, הכל בוער כמו מנגל, וזה יכול להכשיר את הרשתות. מה שאם כן, הקיריים של ימינו, שהאש מרוכזת פה רק במרכז, שאלה אם זה מכשיר את החצובות שנמצאות פה בצדדים, ושאנחנו רואים פה, האש פה נוגעת רק בפינות הקטנות, ולא מכשירה את כל החצובה. לכן בימינו אפשר לומר שהבעיה יותר חמורה. נתיק את הלשון של הרב משה שטרנבוך, כפי שהוא כותב בספרו, היות והתקלות מצויות בכל יום על הקיריים, הרי מבשלים כל יום, על כן אין לסמוך על הדעות המקילות, ויש, דיינו, הוא מתכוון לדעות שמקילות, שהאש מכשירה את החצובות, ויש להחמיר בקיריים של גז, שצריך ברזלים נפרדים עבור בשר ועבור חלב. וביותר, בזמננו, שאדם מוציא על נוחיותו בבית סכומים עצומים, למה תיגרע מצוות אלוקנו ותורתו? ונראה שהחוסך בענייני כשרות עתיד ליתן את הדין, שעל נוחיותו לא היה אכפת לו להוציא הוצאות מרובות, ואילו על ידורי כשרות חסך כסף. וכן המנהג בימינו אצל יראי השם לדגדג בזה, ואלו שבאפשרותם יותר מדגדקים לעשות קיריים לגמרי נפרדים, שני זוגות קיריים, ותבוא עליהם ברכה. ועל כל פנים יש לייחד בקיריים ברזלים לבישול בשרי לחוד ולחלבי לחוד, וכן המנהג. וראית את זה אצל כמה מגדולי ישראל, שאלהם קיריים נפרדים, או לפחות ברזלים נפרדים. לכן גם כאן נלך לפי סדר עדיפות, נלך מהרצוי למצוי. עדיפות ראשונה, עדיפות ראשונה, כפי שאמרנו, קיריים נפרדים. קיריים נפרדים עבור בשרי, וקיריים נפרדים עבור חלבי. זה לא רק עניין של קשות, כי זה מונע הרבה תקלות במטבח, אלא גם כן עניין של נוחות. יש לנו פה אביזרים נפרדים. גם במטבח קטן מימדים, שאין פה מקום לשני קיריים, אפשר למצוא פתרון קל, כגון קיריים חשמליות, לא צריך אינסטלציה של גז, כבל חשמל, יש היום רק עם להבה אחת, כפי שאנחנו רואים פה, שתי להבות, פה להבה אחת, קומפקטי, גומרים לבשל, אפשר לנתק, לשים בתוך הארון, וככה יש הפרדה גמורה. לכן צריכים לבשל דייסה לתינוק, לחמם חלב, אני מוציא את הקיריים, החלבים, מבשל עליהם, שמים איזה משטח מתחת, אם שמים את זה על השיש, גומרים, שמים אותו בצד, יש לנו עכשיו מקום פנוי לרוב הבישולים שהם בשריים. לכן, אנחנו משאירים את הקיריים הגדולים עבור בשרי, הרי בערב שבת צריכים לבשל הרבה בשרי, אנחנו צריכים קיריים גדולות, ועבור חלבי מייחדים קיריים קטנות. כמובן זה תלוי בשימוש של כל בית. לדוגמה, יהודי אחד שאצלו לא מרגילים לבשל חלבי, עיקר השאלה הייתה לגבי חימום חלב בבוקר, ילדים קמים, הולכים לבית ספר, אז הוא קנה עוד קומקום ב-50 שקלים, והנה מייחד קומקום אחד עבור חלבי, בו הילדים מחממים מים ושופכים לתוך הכוס עם החלב. אז ככה אין בעיה של עדים, כי יש לנו פה קומקום מיוחד לחלבי וקומקום שני פרווה, וזה פותר פה הרבה בעיות. עדיפות שנייה, חצובות נפרדות. אם אינו אפשרות מקום וכדומה עבור קיריים נוספים עבור בשרי, אז להקפיד לפחות שתהנה חצובות נפרדות. אם יש לנו רק קיריים אחד, אז לדוגמה אנחנו משתמשים, החצובות בדרך כלל מחולקות לשתיים, אני מייחד חצובה אחת עבור בשרי וחצובה שנייה עבור חלבי. חלק גדול מהקיריים, החצובות מחולקות באופן כזה שהצד הימני לא מתאים לצד השמאלי, אז יש כבר הבדל ולא מחליפים ביניהם. לעומת זאת יש קיריים שהחצובות זהות משני הצדדים, במקרה כזה כדי לא להחליף ביניהם רצוי להלביש עליהם איזה טבעת מתכת או סימן עיקר אחר, שלא להחליף בין החצובות. אפשר היום לרכוש חצובות כאילו בודדות, מאוד נוחות, חצובה נפרדת, אפשר להשתמש בכל החצובות לבשרי, שאני צריך חלבי, אני מסיר את החצובות ומשתמש בחצובה עבור חלבי, היא מאוד קומפקטית, מתלבשות אחת על השנייה, לא תופסות מקום, ומאוד נוח להשתמש בהם. פתרון ביניים, אין לנו שתי חצובות נפרדות, אז אני מייחד אותם לבשרי, וכאשר צריך חלבי, אני משתמש בחצובה קטנה, חצובה קטנה, אותה אני מניח על החצובה הגדולה. זה לא פתרון מושלם, כי זה אמנם מונע מהסיר החלבי לגעת בחצובה בשרית, אבל אם ישפה חלב זה ייפול על החצובות הבשריות, אבל זה מונע מהסיר החלבי לגעת בחצובות הבשריות של הצד שלא לגמרי נקיות, שלא ידבק במשהו מהבשר. כשאנחנו קונים חצובות, מומלץ גם כן לקנות כבר חצובות מיוחדות לפסח. פסח יש שאלה גדולה להכשיר קיריים, מסובך, אז אפשר לקנות חצובות נפרדות, נמכרות במחירים עממיים, גם חצובה בסביבות 50 שקל, יש לנו חצובות מיוחדות לפסח, כך שאת החצובות של חמץ מספיק לשטוף אותם במים וסבון ולא צריך לשפשף אותם ולהבריק אותם, המעבירים מכשירים אותם על ידי האש, ואפשר להחליף את החצובות בקלות. אמנם בימינו ירד מאוד המחיר של קיריים, והרבה נוהגים לקנות קיריים מיוחדים לפסח, ולא צריכים להיכנס לשאלה הזאת. בכל אופן, אם אנחנו נחזור, אז אם כן, עדיפות ראשונה, קיריים נפרדים, אין קיריים נפרדים, אז קיריים משותפים, אבל חצובות נפרדות. אני יכול לייחד חצובה אחת לבשרי, חצובה אחת לחלבי, או אם אנחנו זקוקים להרבה בשביל בשרי, כגון בערב שבת, אז אני מאחד את כל החצובות לבשרי, וקונה חצובה נוספת עבור חלבי. ואז אני מחליף, ואני יכול להשתמש בה, או בחצובה זאת, או בחצובה אחרת בשביל החלבי. עדיפות שלישית. אין לנו חצובות נפרדות. כמה עיצות איך להשתמש. במקרה כזה אפשר להסתמך על הדעות האומרות שהאש מכשירה את החצובות, אבל המינימום ההכרחי צריך שהחצובות תהיינה נקיות ויבשות. אין שם גוש דייס החלבי, שעליו אני מניח סיר בשרי, אין שם שומן בשרי, שעליו אני מניח סיר חלבי. אני לא מניח מכסה של סיר על החצובות. יש לנו חצובות משותפות לבשרי וחלבי, בלוע תם בשר, תם חלב, באים לראות מה שלום התבשיל, מורידים את המכסה ומניחים אותו על החצובות, והם בולותם בשרי חלבי. קיריים מדגם קרמיק. ישנם היום קיריים חדישות, נראות מאוד יפות, מאוד נוחות לשימוש, אבל יש לנו פה שאלה לגבי הקשרות שלהם. הקיריים בנויות עם משטח נראה כמו זכוכית, זוהי למעשה תערובת של זכוכית עם חרס. אנחנו מגיעים לשאלה של הכשרת חרס, שאין אפשרות להכשיר. הסירים מונחים ישירות על המשטח, לא כמו קיריים של גז, שזה מונח על החצובות, רק על הקצוות של הברזלים, אלא זה מונח ישירות על המשטח, וזה מורה לנו כמה שאלות. אמנם, הקיריים האלו מאוד נוחות לשימוש, יש להם פה מנגנון אלקטרוני, אפשר לדוגמה לכוון, אנחנו יוצאים בבוקר מהבית, מניחים עליו סיר עם תבשיל, מכוונים שבשעה 11 זה יתחיל לבשל, בשעה 12 ינמיך את האש וישאיר על אש נמוכה עד שעה 1 שבאים הביתה לאכול. אין פה אש גלויה, לכן זה בשימוש גם של ילדים. ילדים הרי לומדים מהר מאוד את כל האלקטרוניקה, ויכול להיות פה הרבה מכשולים. הקיריים האלו בנויים בצורה כזאת. יש לנו פה את המשטח, פה יש מנגנון אלקטרוני לכוון, הדלקה, כיבוי. בתוך הקיריים יש פה נורות אלוגן, שמגיעות לחום מאוד גבוה ומבשלות מהר. אבל מסביב יש פה בידוד טוב, ופה נשאר קר לגמרי. אמנם פה חם מאוד, פה אפשר לגעת בידיים, וזה קר. ואז זה שוב גורם לנו בעיה, אם נשפח מאכל חם בקיריים של גז, אנחנו נשאש יכולה להכשיר, לפי הדעות שמקילות. כאן זה נשפח למשטח הזה שהוא קר וזה נבלע. מניחים על זה סיר, אני מבשל כאן ומזיז את הסיר, נוגע פה בחלק הזה שהוא קר אבל בלוע עם אוכל חם, ושוב יש לנו שאלה. לכן פה הוא לא מכשיר את עצמו גם לפי הדעות המקילות. אנחנו מבשלים גולש מאכל, נשפח על המשטח, לא תמיד מנקים, אפילו מנקים, כפי שמענו פה קר, וזה נבלע, אחר כך אני שם סיר עם בשר, וזה נבלע בתוך הסיר עם בשר. לא תמיד המשטח נקי, וכפי שביארנו, הסיר על קיריים של גז מונח רק על הברזלים של חצובה, פה הוא מונח ישירות על המשטח. נשאר פה אוכל שגלש, פירורים שנפלו, מניחים את הסיר ישירות על זה. לייחד רק מבאר אחד עבור חלבי, זה לא עוזר כאן, כי פה זה בנוי יחידה אחת. יש לנו פה שאלה של חם מקצתו, חם כולו. נשפח מאכלים, זה עובר לכל המשטח כולו. אמרנו כבר שזה נמצא בשימוש של כל בני הבית, גם ילדים, הם ודאי לא מנקים אחרי שנשפח מאכל. יש לנו פה שאלה על הקשות. לכן, פה מומלץ בוודאי להשתמש בשני קיריים נפרדים. יש לקחת בחשבון שהקיריים האלו הן עולות פי כמה מקיריים של גז רגילים. עולות אלפי שקלים. הקיריים האלו דורשות בדרך כלל חשמל של שלוש פאזות, שלהתקין בבית רגיל זה עולה כמה אלפי שקלים. אז אם אנחנו כבר הולכים להכי טוב ומוצאים הוצאה, אז נקנה עוד קיריים קטנים. יש היום קיריים של אלוגן עם לאווה אחת, ולייחד אותו לחלבי. פה שוב אין דרוש אינסטלציה, אין פה גז, אפשר להחסן אותו ברון, להוציא, לבשל ולהחזיר אותו חזרה. יש היום גם כמה שנקרא אינדוקציה מגנטית. אינדוקציה מגנטית זהו קיריים שדומים לקיריים קרמיק, אבל המנגנון שונה. כאן צריך לבשל עם סירים מיוחדים, שכאשר מניחים אותו על הקיריים, נוצר פה מעגל מגנטי שמחמם את הסיר. הקיריים קרים, הסיר מתחמם והוא מבשל את המאכל. אפשר להשתמש רק בסירים מיוחדים למטרה הזאת. עכשיו, פה בקיריים קיימים כל השאלות שדיברנו לגבי קיריים מדגם קרמיק. כי גם המשטח פה עשוי מקרמיקה, ופה יש כל השאלות של שפיכת אוכל. בנוסף לזה, יש לנו פה עוד שאלה. כאשר אנחנו מזיזים את הסיר, אם הוא לא נמצא בדיוק במקום, אז זה מתחבא, מתנתק, וזה לא מחמם. זהירות בשבת, אם שמים סיר להישאר כל השבת, שמורידים אותו או מזיזים אותו, זה מחבא את האש. פה יכול להיות שאלה של בישול אקום. גוי מזיז את הסיר, זה מתחבא, מזיז חזרה, זה שוב נדלק. זאת שאלה של עוזרות בבית, או לגבי מטבחים מוסדים, כי זה נמצא היום מאוד בשימוש במטבחים, מסעדות, מקומות גדולים, וצריך זהירות. אנחנו כבר מדברים על קיריים אלקטרוניות, אז צריך להיזהר גם בקיריים מגז. היום רוב הקיריים יש להם מצית אלקטרוני, כשאני פותח את הכפתור לפתוח את הגז, גם כן נוצר פה ניצוץ חשמלי. צריך להיזהר ביום טוב, כשאני רוצה להדליק את הגז מאש קיימת, מותר להדליק רק מאש שכבר קיימת, אבל כשאני פותח, אז נוצר פה ניצוץ חשמלי שמדליק את הגז. אפשר להימנע מזה על ידי זה שמנתקים את החשמל בערב יום טוב. אבל היום התקן שנכנס לפועל בשנים האחרונות, הוא דורש גם כן התקן מיוחד שיש בו מנגנון למנוע דליפת גז, למנוע סכנה. אז אם לדוגמה רוח קיפתה את האש, הוא מפסיק את זרימת הגז והאש מתחבא ואין פה סכנה. אבל כשאנחנו מדליקים את הגז הזה, יש פה מנגנון מגנטי שהוא מפעיל את המצב הזה שהאש תתחבא. ויש בזה שאלה אם מותר לעשות את זה ביום טוב. צריך לשים לב, כי זה מצוי היום בכל הקיריים החדשים. נסיים כדרכנו עם מעשה למעשה. כאשר ישנם רק קיריים משותפים גם עבור בשר וגם עבור חלב, עלולים להיווצר שאלות שבדרך כלל לא נוצרות כאשר קיימים קיריים נפרדים. לדוגמה, על הקיריים מתבשלים תבשילים לכבוד שבת, ביניהם סיר עם מרק עוף וסיר עם חלב. עושים עכשיו יתריות עם גבינה לארוחת צהריים של יום שישי. והנה הבעל הלך להתפלל תפילת מנחה גדולה, חוזר הביתה, נכנס למטבח, מריחים תבשילי שבת, מצוות תואמיה, צריכים לטעום את המאכלים. והבעל מרים מכסה אחד, מסתכל מה מתבשל כאן, ומסתכל בתבשיל השני, גם כן מוריד את המכסה, יכול להניח עכשיו את המכסים על החצובה המשותפת, להחליף בין הבשרי לחלבי וכדומה. מה שאין כן כשיש לנו קיריים נפרדים, נמנע מזה. זה חוץ מהבעיות הרגילות של התזה, שפיכה ולכלוך. עוד דוגמה, אישה עכשיו מבשלת על הקיריים המשותפים לבשר וחלב, מבשלת עכשיו מאכל בשרי, והנה הוא עומד לגלוש, היא רוצה לחסות, מחפשת מהר מה לחסות, ליד הסיר הבשרי מונח מחבת חלבי, היא מכסה את הסיר עם המחבת חלבי, מחמת המצוקה של הרגע האחרון. תקלות כאלו לא יקרו אם יהיה לנו קיריים נפרדים, מרוחקים זה מזה, ונמנע הרבה בעיות והרבה שאלות עם השקעה קטנה במחשבה ובממון.